שבס דף קופי כתב אות אחת נוטוריקון. למדנו במשנה שאם אדם כתב אות אחת ועלה עשה מעלי הקו, רבישוע בן מתיר המחייב, וחכמים פותרים. אמר רבי יוחנן משום רבי יסי בן זמרו, מניין ללשון נוטוריקון מן התורה? מה המקור מן התורה שיש רמז כזה של ראשי תיבות? שנאמר, כי אב המון גויים לתתיך. אז הגמרא הולכת לדרוש אב המון. אב נתתיך לאומות, בחור נתתיך לאומות. זה ראשי תיבות, אב זה אב ובחור. והמון זה גם ראשי תיבות. חביב נתתיך לאומות, כיוון שהי וחת מתחלפות, כמו שראינו בדף הקודם. מלך נתתיך באומות, לאומות. ותיק נתתיך באומות, ותיק הכוונה ענב ומחבב מצוות. נאמן נתתיך לאומות. אז זה מקור אחד. זה רבי יוחנן אמר בשם רבו רבי יוסי בן זמרו. רבי יוחנן דידי אמר אונויכי, שכתוב בפתיח של עשרת הדברות, נויטוריקוין אנו נפשי כתיבת יהבית, אני בעצמי כתבתי והבאתי לכם את התורה. ודורשו פה דורשי רשומות, אנו נפשי, הכוונה כביכול שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, זה הנפש שלו בעצמו כביכול. רבנו נאמרי, אמירה נעימה כתיבה יהיבה. הייתי שמביאים שהם סוברים שלא הקדוש ברוך הוא בעצמו חקק את האותיות, אלא דיבור, עצם הדיבור של דבר השם הוא חקק את האותיות. אז לכן הם דורשים את זה אחרת, אמירה נעימה כתיבה יהיבה. היא כדאמרה אנוכי למפרע, תתחיל מהיוד לאלף, יהיבה כתיבה נאמנים אמריה. דבר אבנוס נאמרה פסוק שלישי, כי ירת הדרך לנגדי, זה נאמר בדברי אתון לבלעם. מה זה ירת? ראשי תיבות יראה, ראתה, נתתה. סליחה, לא דברי אתון לבלעם, דברי המלאך לבלעם. ותראני האסון ותת לפניי, הנה אנוכי יצאתי לשטן כי ירת הדרך לנגדי. אז ירת זה ראשי תיבות, יראה, ראתה, נתתה, כיוון שהיא ראתה את המלאך, היא פחדה ונתתה מן הדרך. דבר רבי שמואל תענה פסוק רביעי, קרמל, מנחת קרמל, שמביאים, רשי אומר במנחת העומר, כתוב גרש קרמל. מה זה קרמל? קרמלה. רבה רבה יעקב אמר, פסוק חמישי, והוא קיללני, קיללני מרצת. זה נאמר אצל דוד לפני פטירתו, כשהוא ציווה את שלמה בנו, אז הוא ציווה אותו ביחס לשמעי בן גרה, אמר לו שמעי בן גרה קיללני, קיללני מרצת. מה זה נמרצת? נוטריקון זה ראשי תיבות, ששמעי קילל לדוד, אמר עליו נואף בגלל מעשה בת שבע. מואבי הוא, בגלל שהיה נכד של רות, אז באותו דור חשבו שמואבי אסור לבוא בקהל. רוצח הוא, בגלל אוריה החיתי. צורר הוא, ובמילא תועבה הוא, והוא פסול למלכות. המנחמן בר יצחק אמר מהדיבור של השבטים שאמרו שם, מה נדבר ומה נצטדק? אחרי שתפסו את הגביע במתחת בנימין, הם אמרו שם לאותו שליח, לאשר על ביתו, מה לדבר ומה נצטדק, האלוקים מצא את אבון עבדיך וכו'. אז מה זה נצטדק? זה ראשי תיבות, נכונים אנחנו, צדיקים אנחנו, תאורים אנחנו, דחים, זה הכוונה זקים אנחנו, קדושים אנחנו. מביאים כאן מהחתם סופר, מה זה הלשונות האלה? שהם אמרו ככה, מצד הגביע נכונים הדברים, נכונים אנחנו, הגביע נמצא אצלנו. צדיקים זה מה שיוסף התלונן עליהם, שהם מכרו את יוסף שלא כדין, הם טענו שזה כן היה כדין. תיאורים זה על המעשה של שכם. דחים זה העניין של ראובן, מה שיוסף התלונן עליהם, שראובן בלבל את יצועי אביו. קדושים אנחנו, אז על המעשה של יהודה ותמר, שהכל היה בקדושה. רמז, זה מה שכתוב, הנה הקדשה היא בעיניים על הדרך. אומרת המשנה, כותב בית אותיות בשתי העלמות, אחת שחרית ואחת בין ארבעים. בבוקר כתב עוד א', ואחר כך פתאום באמצע בצהריים הוא נזכר ששבת היום, אחר כך שוב פעם הוא שכח ששבת וכתב עוד הבא, עוד אחרת. רבן גמליאל מחייב, למה? כי רבן גמליאל, מה תסביר? וחכמים פותרים, ומה יקום מפלגה, מה הוויכוח? רבון גמליאל סבר, אין ידיעה לחצי שיעור. כל הרעיון שידיעה מחלקת לשתי העלמות שונות, זה רק לשיעור שלם. יהודי אכל כזית, חלב, ואחר כך נודע לו, ואחר כך עוד פעם אכל כזית, חייב שתי חטאות. אבל על חצי שיעור אין ידיעה. ותוזות אומר, למה לא? מאוד תוזות, היא כתוב, או הודה אליו חטאתו. ידיעה של חטא שלם, זה נחשב ידיעה. אבל ידיעה של חצי דבר זה לא חטא, לכן זה לא ידיעה. ורבונו סברי, יש ידיעה לחצי שיעור. אז מילא זה לא מצטרף. אדרון, הלוך, בואי נבלין אדם. רבי אליעזר אומר, מה שלמדנו במשנה של המלאכות, בפרק שבי, האורג, אמרנו שמה, במשנה, האורג שני חוטים. זה השיעור של הריגה. וההורג שני חוטים. אנחנו נראה לכמון שהכוונה, כשיש חוטי שתי והוא בא והורג חוטי ערב בשתי, אם הוא הורג שתי חוטים זה מלאכת הריגה. אבל מה? לא סתם, דווקא אם הוא עשה את זה ברוחב שלכל הפחות סית כפול. סית כפול זה נקרא סית, המרחק בין האצבע לאמה. סית כפול זה המרחק בין הבוען לאצבע. אז אם הוא עשה במרחק כזה, שזה נקרא סית כפול, שתי חוטים בכזה רוחב, זה מלאכת הריגה. אז רב לזר אומר, לא ככה. ההורג שלושה חוטים בתחילה. מה זה בתחילה? אם זה תחילת הריגת הבגד, אז שלושה חוטים. אבל אם יש כבר בגד מוכן, אחת עלי הריג, מוסיף חוט אחד, חייב. והחכמים אומרים, בין בתחילה, בין בסוף שיעורו בית חוטים. העושה שתי בתי נירין, בנירין, בקירוס. בנפה, בקברה או בסל, חייב. מה זה בתי נירים? אז למעשה הגמרא תסביר כבר, אבל העיקרון כבר דיברנו במשנה בפרק שבי, שכשהורגים בגד אז פורסים חוטי שתי, אבל כיוון שצריכים לערב ביניהם חוטי ערב, ובכל פעם חוט הערב צריך לעבור, צריכים לחלק את חוטי השתי לשתי קבוצות. פעם אחת הערב עובר מעל חצי ים ומתחת לחצי השני, ובפעם השני מחליפים מתחת לחלק שמקודם היה למעלה ומעל החלק שמקודם עברנו מתחת. אז איך נעלה כל פעם את חוטי השתי? אז בנו כמו מסגרות כאלה, כמו מסגרות עם חוטים באמצע, ובכל חוט הייתה באמצע החוט טבעת. ואז למשל, אם יש לו בגד שיש לו שם 200 חוטי שתי, אז עושה מסגרת אחת עם 100 חוטים שבאמצע כל חוט יש טבעת, ועוד מסגרת כזאת עם 100 חוטים. אבל מה? מעמיד את שתי המסגרות האלה באופן כזה שכל חוט של מסגרת אחת יעמוד באמצע שני חוטים של המסגרת השנייה בצורה כזאת, שאז הוא משחיל בתוכם את כל ה-200 חוטי אשתי שיש לו כאן בבגד הזה. ואז פעם אחת הוא מרים מסגרת אחת, אז מתרוממים החוטי אשתי האלה, מעביר את החוט ערב. פעם שנייה, מרים את המסגרת השנייה, תרומם יחוטי השתי האלה, מעביר את הערב פעם שנייה. וככה, בכל פעם, ככה הוא הורג את הבגד. עכשיו נראה בגמרה שכל חוט של שתי למעשה היה עובר בשלוש מקומות. פעם אחת הוא היה עובר בין השני חוטים האחרים של הקבוצה השנייה. עוד פעם אחת הוא היה עובר בין שיני המסרק. מה זה מסרק? בכל פעם שהיו מעבירים חוט של ערב, היו מורידים מסרק כזה שהוא מושך כביכול את החוט של הערב כלפי מטה, שלא יהיה רפוי, שיהיה צפוף, שחוטי ערב יהיו צפופים. ועוד פעם אחת החוט של השתי עובר בתוך הטבעת הזאת. אז בין החוטים ובין שיני המסרק זה נקרא בתי נירה, ובתוך החור שבו משכינים את חוט השתי זה נקרא ניר, בניר. אז עושה שני בתי ניר בנירים. מי שעושה שתי בתים, שתי עיגולים כאלה של בתי ניר בניר, או ניר זה היה המכונה, מערכת הריגה פשוטה, אבל המקומות המשוכללים האומנים היו עושים לא ניר אלא קירוס. קירוס זה מערכת יותר משוכללת, שהיו מעבירים כל פעם את חוטי השתי עם הרגליים, זה היה מחובר לדוושות ברגליים, זה נקרא קירוס. אז עושה שתי בתי נירים בנירין ובקירוס, חייב. עכשיו, עד עכשיו דיברנו על בגד, על מי שהורג בד. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על מי שעושה נפה, כברה וסל. זה כל מיני כאלה כלים שהיו עושים מקליעה של נצרים, היו קולעים נצרים שם. זה גם כן היה בנוי בצורה כזאת של שתי וערב. אז גם שם, איך היו קולעים את הסל? מכינים שורה של חוטי שתי ומתחילים לקלוע חוטי ערב. אבל כדי שחוטי השתי לא יברחו, לוקחים חוט אחד, קולעים אותו למעלה כערב, מעל אחד ומתחת לשני, מעל השלישי, מתחת לרביעי וכן הלאה. לוקחים עוד חוט של ערב וקולעים אותו הפוך מהקודם, כן, ככה שזה יתפוס טוב את חוטי השתי שלא יברחו, ואז ממשיכים לקלוע את חוטי הערב. אז אם כן, בנפה, בכברה ובסל, גם כן, אם עשה שני בתי נירין, זה לא ממש בתי נירין, אלא קליעה פעמיים כזאת, קליעה של שתי חוטי ערב שתופסת, ועושה כמו שתי כאלה לולאות, לתפיסת חוטי השתי, חיה. והתופר בית תפירות. מה זה בית תפירות? שמכניס פעמיים את המחת בבד. מכניס ומוציא. מכניס לכיוון אחד, ועוד פעם מעביר מהכיוון השני, זאת אומרת, תפירה אחת, זה נקרא תופר שתי תפירות. והקורא מנת לתפור שתי תפירות. הגמרא תשאל, הרי זה כבר נאמר במשנה שמה בפרק שביעי. כי יתר רבי צחוק תני בדברי רב לזר. מה אמרנו? רב לזר אומר, ההורג שלושה חוטים מתחילה. רבי צחוק הביא ברייתא שכתוב שתיים. שאתה אמרה ואנתנן ג' לא קשיא. כאן מדובר בחוטים אלימים, אלימים הכוונה עבים וגסים. הביקטינה בחוטים דקים ועדינים. מה השם, מה הדין? אמרה לו להיגיסה ואמרה לו להיגיסה. יש כאלה שאומרים כך, אלימה תלוסה לא יסטרה, תרה יסטרה. שאתה תופר, הורג מחוטים גסים שתי שורות, שתי חוטים, זה עוד שום דבר, זה עוד לא נתפס, זה מתפרק מיד. אבל שלושה חוטים זה כבר חשוב, זה לא מתפרק. לעומת זה חוטים דקים, תרי אינה מנוסת, גם שתיים זה כבר חשוב, זה לא מתפרק. ואמרה לו הפוך, להגיז, קטין את לא ידיע, תרי לא ידיע, אם אתה עושה שלוש חוטים, אז כבר רואים משהו משמעותי, שתיים זה לא אין לזה שום משמעות, זה מדי דק. לעומת זה חוטים עלים, חוטים גסים, תרי אינה מידיע, גם שתי חוטים זה כבר חשוב. תניה, ההורג ג' חוטים בתחילה ואחד על האריק חיה. החכמים אומרים, בין בתחילה, בין בסוף שיעורן בית חוטים. מוסיפה הברייתא, הוא בשפה, מה זה שפה? היו רגילים אז, לאורך הבגד, לעשות בקצה, חוט אחר, למשל. אם יש לו בגד של צמר גפן, לעשות בקצה שלו חוטים של פשטן, שהם יתפסו את הקצה של הבגד, יחזקו אותו. אז כשהוא בא לעשות באותו חוטי אשתי שנמצאים בסוף הבגד, להרוג בהם ערב, אז נכון שאמרנו שחוטי ערב שיעורם תמיד שתי חוטים ברוחב של סית כפול, שזה הרוחב הזה. אבל כשהוא עושה חוטי ערב רק בשפה הזאת של הבגד, שם לא צריכים רוחב של סית כפול, אלא בית חוטין ברוחב של ג' בתי נירין, זה כבר חשוב. למה? למה זה דומה? להורג צלצול קטן, אדם שהורג איזה חגורה קטנה, שמה השיעור שלה? בית חוטין ברוחב ג' בתי נירין. עד כאן הברייתא. מה ראינו כאן בברייתא? ההורג ג' חוטין בתחילה ואחד על הריק חייו. מי זה המן דמר הזה? סתם הקירה בלזר. תם יעידך. ברייתא אחרת. ההורג בית חוטין על הגס. גס רשי אומר על הריג, עושה הריג ארוך, הריג גדול, הריג הרבה. ועל האמרה, חייו. זאת אומרת, רק עם שתי חוטים חייו. אמרה, מה זה אמרה? רשי אומר שזה תחילת הבגד. רב לזר אומר, אפילו אחד. למה? רב לזר אמר במשנה, אם הוא מוסיף לבד ארוג, חוט אחד חייו. ובשפה, זה כמו שאמרנו מקודם, כשהוא הורג שם שני חוטים ברוחב של שלושה בתי נירים חייו. למה זה דומה? להורג צלצול קטן, צלצול זה חגורה קטנה, שני חוטים על רוחב ג' בתי נירים. אז אומרת הגמרא, מה שאמרנו בברייתא, ההורג בית חוטין על הגז ועל האמרה חייו, סתמה כרבנן, התנא הזה, התנא קם מפה, זה סובר כמו רבון. טוב, העושה בית בתי נירים בנירים. מהי בנירים? אמר אביי, שכל חוט מהשתי חוטים, הוא הכניס אותו פעמיים, תרתי בבתי נירה, שזה אמרנו, הוא מעביר אותו פעם אחת בין שתי, בין השתי חוטים של המערכת השנייה של השתי, ופעם אחת בין שני המסרק, שתי אלה נקראים בתי נירה, ועוד חדה, עוד פעם אחת, הוא מעביר אותו ומשחיל אותו בתוך החור שתופס את המערכת של חוטי השתי. אז אם הוא עושה עם שתי חוטים את כל השלבים האלה, זה נקרא שהוא הורג, שהוא עושה בתי, שתי בתי נירים. בקרוס, מהי בקרוס? המערב מצוביטה. מצוביטה זה מערכת של גרדיים, זה של אנשים אומנים, זה מערכת משוכללת יותר, שמחליפים את המערכות של חוטי השתי על ידי דוושות ברגליים. זה נקרא מצוביטה. והתופר בתפירות. למה כתבת את זה במשנה? תנינה באבות מלאכות בפרק שביעי. והתופר בתפירות. עונה הגמרא, משום דקבאי למתנה סיפה, והקורא על מנת לתפור גם כשיעורו בתפירות. אז כתונה נמה, התופר והקורא. שאתה אמרה, רגע, הונה מתנינה באבות מלאכות, גם הקורא על מנת לתפור שתי תפירות, זה גם כתוב במשנה שם של פרק שביעי. אלא משום דקבאי למתנה סיפה, במשנה הבאה, הקורא בחמתו ועל מיתו. אז כמה שמדברים על קורא, אז פתחנו קודם כל בשיעור מלאכת קורא. משום מה חקטני, התופר שתי תפירות והקורא מנת לתפור שתי תפירות. טוב, מה זה הקורא מנת לתפור שתי תפירות? איך היא משכחת לה? תן לנו דוגמה. דעבדה קיקיסטה, אדם שתפר בבגד והתפירות שם הבגד התקפל בצורה כזאת שהבגד נראה שם כמו כיס, זה לא חלק, אז הוא צריך לקרוע את התפירות על מנת לתפור מחדש שתי תפירות. אומרת המשנה, קורע בחמתו, מרוב כעס הוא עושה, הוא קורע משהו, ועל מיתו, אדם שמת לו מת לו עלינו והוא צריך לעשות קריאה, וכל המקלקלים תורים, אין מקלקל חייו. אנחנו נראה, יש מקרים נדירים, נראה אחר כך. והמקלקל המנת לתקן שיעורו כמתקן, כמו שאמרנו מקודם, הקוראה על מנת לתפור שיעורו כמו התופר. שיעור המלבן והמנפץ, זה זה שמנקה את הצמר מהלכלוך, והצובע והטובה, כי אם לא רוחב עשית כפול. והעורק שני חוטים, גם כן, מה שיעורו, מה הרוחב של החוטים? שיעורו כמלוא הסית. סית זה המרחק בין האצבע לאמה, וסית כפול זה כמו המרחק בין הבוהן לבין האצבע. אני בעמוד הקודם אמרתי שהורג שיעורו כמלוא סית כפול, פה כתוב לא ככה, פה כתוב כמלוא הסית. ורומינו, שואלת הגמרא, הקוריה בחמוסוי ובאבלוי ועלמייסוי חייב, אדם שקוריה מחמת כעס או מחמת האבל או על המת חייב, ואף על פי שמחלל את השבת במעשה הקריאה הזה, יצא ידי קריאה ולא צריך לקרוא שוב פעם ביום חול. בכל אופן אתה רואה שהוא חייב, לא קשיה, או במסדידי או באמת דאלמה. אם זה מת שלו שהוא חייב עליו בקריאה, אז אם כן הוא יצא ידי חובה, לכן הוא חייב. אבל סתם מת דאלמה שהוא לא צריך לקרוא עליו, פטור. שאתה אומר, איך אתה אומר ככה? והוא מיתו קטן, אם המשנה כתוב הקורא בחמתו ועל מתו, על המת שלו, ואף על פי כן פטור. לעולם במס דידי, אבל מה? בהנח דלב בני אבילות נינו, שהוא לא חייב עליהם אבילות. אדם חייב אבלות, רשי כאן מונה, רק על אביו ואימו, בנו וביתו ואחיו ואחותו. שואלת הגמרא, איך אתה אומר שהוא פטור? והי חכם הוא חיוב ומחייב. אם המת הזה הוא אדם חכם בתורה, הוא חייב לקרוא עליו, דתניא חכם שמת הכל קרוביו. הכל קרוביו, זה רק כדעתך, מה פירוש? הם לא קרובים שלו. אלא אם הכל יש להם דין כמו קרוביו. שמה? הכל קוראים עליו, הכל חולצין עליו. מה זה חולצין? רשי אומר שקוראים את הבגד בצד של הכתף, שהולכים קרוע כתף, שהכתף נהיית ערומה, הכל מברין עליו ברחבה. אז הם היו רגילים שהאבלים מתאספים ברחבה של הניחום, ושם מביאים להם סעודה ראשונה, והם לא אוכלים משלהם. זאת אומרת שצריכים לנהוג אבלות על חכם. אומרת אמרה, לא צריך עד אליו חכם, אבל אין אוכנה, ממי שיקרא על אדם חכם יהיה חייב. זה מלאכה גמורה בשבת. שאת אמרה, רגע, גם אם הוא לא חכם, היא אדם כשר הוא, שכשר במצוות, חיוב ומחייב לתניה. מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם כשהם קטנים, כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשר. אז הגמרא שואלת, רגע, שאלה, מה פירוש? מה, לכן הם מתים מראש כדי שהוא יבכה על אדם כשר? מה זה? כדי שיבכה? מה, ערבון השקלים מיני? מה, לוקחים ממנו ערבון כדי שיבכה על אדם כשר? אלא ודאי לא זה הפשט. אלא, למה הם מתים? מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשר. מה הפירוש? מה הקשר? כך. אדם, יש לו עוונות. ובגלל עוונותיו של אדם, בניו ובנותיו כשהם קטנים מתים. אלא מה? שכל הבוכה על אדם כשר זוכה שמוכלים לו על כל עוונותיו. למה? בשביל כבוד שעשה, עשה לו כבוד לאדם כשר הזה, בזכות זה נמחלים עוונותיו. ולכן לא עלינו, אם הוא לא בוכה, מתים בניו ובנותיו. אמר שוקה מדגיש שאם זה אדם חכם, אז לא נמחלים לו עוונותיו בגלל הכבוד שהוא עשה, אלא צריך לבכות עליו בגלל התורה שהייתה לו, שעכשיו הסתלקה מאיתה. אומר את הגמרא, לא הצריך שהוא קרא על אדם, זה לאו אדם כשר. שאתה מראה עוד שאלה, גם אם הוא לא אדם כשר, גם אם הוא רשע, כל עוד שהוא לא עובד עבודה זרה, אי דקאי בשעת יציאת נשמה, חיוב ומחייב. דתניה, רב שמעון בן אלעזר אומר, העומד על המת בשעת יציאת נשמה, חייב לקרוע. או למה זה דומה לספר תורה שנשרפה? אז אם כן, הוא עושה מלאכה בשבת, כיוון שיש לו צורך בזה. לא יצריך ללא קאי בשעת יציאת נשמה. טוב. אז אם כן, תירסנו את הסתירה. למה מיתו פטור? באופן כזה שהוא לא קרוב, ולא חכם, ולא כשר, ולא בשעת יציאת נשמה. שאז אין שום עניין לקרוע, ולכן פטורים. אבל הברייתא שכתוב חייב, זה אחד מהאופנים שיש עניין לקרוע. אומרת הגמרא, תינח את הסתירה של מיתו על מיתו. אלא חמתו, חמתו, קשיא. במשנה שלנו כתוב, הקורא וחמתו פטור, ובברייתא כתוב, הקורא וחמתו חייב. אומרת הגמרא, לא קשיא, חמתו, חמתו, נאמר לו קשיא. או רב יהודה או רב שמעון. או רב יהודה דאמר מלאכה שאין צריכה לגופה חייב עליה. מי שקורא מחמת כעס, זה מלאכה שלא צריכה לגופה, הוא לא צריך את הקריאה. אז זה דעתו של רב יהודה, שחייב. או המשנה שלנו זה אור רב שמעון דאמר מלאכה שאין צריכה לגופה פטור עליה. אומרת הגמרא, מה? אמר לשמת ליה לרב יהודה שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, דווקא שהוא מתקן, סוף סוף הוא עושה תיקון, אבל במקלקל משם אצלי. אומרת הגמרא, מה רבבים אינם במתקן? מה מתקן? דכאביד נחת רוח ליצרו. היה לו כעס גדול, ועל ידי שהוא קרא את הבגד שכח כעסו. אז אם כן, הוא תיקן את היצר של... מתפלט הגמרא, הוא חי גב למישרי? האם מותר לבן אדם להרשות לעצמו לכעוס ועוד לקרוע כלים כדי לשכך את הכעס? להפך, הוא צריך להיזהר לא לבוא בכלל לכעס. ואותן יהיה רב שמעון בן אלעזר אומר, משום חילפה בר אגרא, שאמר משום רבי יוחנן בן נורי, המקרע בגדיו בחמתו, והמשבר כליו בחמתו, והמפזר מעותיו בחמתו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. למה? זה אחד כזה שהולך אחר היצר שלו. שכך אומנותו של יצר הרע, היום אומר לו, עשה כך, נו, הוא רק מכעיס אותו. אומר לו, רק לכעוס מותר. אם הוא מולך אחריו, למחר אומר לו, עשה כך, עד שאומר לו, עבוד עבודה זרה והולך ועובד. אז אם כן, אסור לאדם ללמד ולהרגיל את יצרו לבוא עליו. אז הוא לא מתקן, הוא רק מקלקל. אמר רבבין, מה יקרוא? לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחווה לאל נחר. אל זהו, אל זר שיש בגופו של אדם, ואומר, זה היצר הרע של כעס. אז מי שנותן לעצמו אל זר, אם תשמור שלא יהיה בך אל זר, אז מאלה לא תבוא להשתחוות לאל נחר. אומרת הגמרא, לא יצריך דקעביד למיר מהם תיאן שבייס. באמת מדובר בכלל שבכלל לא כועס. אז מה זה הקוראה מחמתו? הוא עושה את עצמו כועס. הוא אומר איזה משהו שם לבני ביתו, ולא מקשיבים לו. הוא רוצה לחנך אותה, אז הוא עושה את עצמו כאילו שהוא כועס. איך הוא עושה כאילו שהוא כועס? קורא משהו כאילו מחמת כעס. ומספר את המראה, כי עוד הרב יהודה שוליף מציבה איתה. זה את החוטים שבשפת הבגד, היה תולש אותם. רבי אחיו יעקב שבר כלים שבורים. אם היו לו שברי כלים, היה שובר אותם. רב שישה סרומי לילה אמתם מוניני הרישה, היה שופך לשפחה שלו ציר של דגים על הראש. רבה בטבה נחתמה. אז אם כן, אתה רואה מפה שיש לפעמים שאדם קורא כאילו מחמת הכעס שלו. למה? כדי לעשות תיקון, להמתיא לימן אנשי ביתו. כמובן לא אימה יתרה. אז במקרה כזה הברייתא אמרה שחייב, אבל סתם קורא בחמתו, הוא ודאי מקלקל, ופטור, לא עשה שום מלאכה. עד כאן, שבס דף קופהי.